טוב, פסקה סמך זין ש לא הספקנו את הנושא האחרון שלה בפעם הקודמת. אנחנו עוסקים בשאלה של קדמות העולם או חידושו, שהכוזרי שואל למה לא צריך להאמין לאריסטו בתפיסה שלו שהעולם קדמון, ושזה לכאורה יש לזה הוכחה הגיונית. וראינו שהחבר עונה לו שאין בזה הוכחה הגיונית. זה דבר ראשון. יש צדדים לכאן ולכאן בנושא של קדמות העולם וראשיתו ובריאתו. אחר כך הוא אומר דבר מאוד עקרוני וחשוב, שלא יכול להיות בתורה, לעולם לא יהיה בתורה דבר שסותר את ההיגיון. זאת אומרת, לא רק במקרה הזה, בכלל התורה היא לא, זה דבר מאוד חשוב, דבר מאוד חשוב, כי לפעמים גם אנחנו במידה מסוימת, אפשר לומר, קצת טועים בעניין הזה. אני זוכר הרבה פעמים שיצא לי, בעיקר נגיד אפילו לפעמים שיוצא לשאול תלמידים, לפעמים זה שמיניסטים ככה, באיזה, שואלים על איזה הלכה בתורה, מה אתה אומר על ההלכה הזאת, נגיד היא נראית ככה לא הגיונית, אז אומרים זה גזירת הכתוב. התשובה הקלאסית, אחת התשובות הקלאסיות שאדם דתי עונה לעצמו על דבר לא מובן, הוא אומר זה גזירת הכתוב. מה הוא אומר במילים אחרות? יותר גרוע, הוא אומר, לא יודע, זה בתורה, זה דברים כאלה משונים כאלה, לא הגיוניים, אבל אם זה ככה התורה אומרת, אז יאללה, אני מקבל את זה, מה לעשות, כאילו. תחשבו על זה, כאילו, מה בעצם בעומק? עכשיו, לא שאנחנו תמיד יכולים להבין הכל. חלק מהענבה שלנו זה להגיד שאנחנו קטנים מול הגדלות האלוקית, אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין, וגם הדבר שהוא מעל ההיגיון, נגיד דבר כמו פרה אדומה. אז אומרים, זה חוקה שאי אפשר להבין אותה. אז האם בזה שזה חוקה שאי אפשר להבין אותה, הכוונה היא שזה משהו שהוא סותר להיגיון, או שיותר נכון לומר שזה משהו שהוא מעל ההיגיון האנושי הרגיל, וצריך להתעלות פה להיגיון האלוקי כדי להבין את הדבר הזה. לא, לא יכול להיות גם וגם, כי אין מצב.
לא ביחד שניהם.
לא, אפשר להגיד הכל, אבל מה נכון? לא נכון לומר שזה משהו שהוא לא הגיוני. זה לא נכון שזה לא הגיוני, כי לא יכול להיות בתורה דבר שהוא לא הגיוני.
מדברים רק על התורה כרגע. לא
מה?
אם מישהו אחר, מישהו חילוני למשל, שלא מאמין בתורה.
נו.
נגיד, זה לא הגיוני, דעתי זה לא הגיוני.
לא, בסדר, מה הוא אומר? הוא יכול להגיד הכל. מה נכון? עוד פעם, מה האמת? האמת היא שלא יכול להיות שום דבר בתורה, לא בתורה שבכתב, ולא בחז"ל, בתורה שבעל פה, שהוא משהו שהוא באופן ברור נגד ההיגיון האנושי הטבעי. לא יכול להיות. כלומר, אם יהיה בתורה כתוב שאחד ועוד אחד זה שלוש, אז אנחנו צריכים ללכת לאיזה דרך אחרת. זאת אומרת, אם יהיה משהו שהוא ברור מעל לכל ספק ישר, של כל אדם ישר במציאות, שככה צריך להיות, אז לא צריך לסתום את הראש, לסתום את האף או את הראש ולהגיד, שמע, זה גזירת הכתוב. לחלוטין לא הגיוני, אבל ככה זה. ומה הכתוב? הכתוב מה הוא? הוא לא הגיוני. אבל ככה זה בתורה, זה דברים לא הגיוניים. זה משהו בנפש שאסור סתם, זה פשוט לא נכון. דיברנו על זה, שחזל עצמם, כל פעם אומרים על זה, זה משהו שהוא מאוד פשוט, הם אומרים, לא צריך שזה פסוק, זה שכל ישר, מוצאים לך בו על עבר היה, תסתכל בחיים. לא אומרים דברים, ומה כן יכול להיות מעל ההיגיון? זה משהו אחר. אתה שואל את עצמך, למה התורה אומרת שגנב ישלם כפל ולא קרן, ולא רק פעם אחת? למה הוא צריך לשלם פעמיים? למה מי שטובח ומוכר צריך לשלם פי 4, פי 5, זה הגיוני? אז התשובה היא לא שזה לא הגיוני. התשובה היא שההיגיון הרגיל, האנושי, אומר לכאורה שצריך לשלם פעם אחת, ובאה התורה ואומרת, שמע, יש פה, אני רוצה להעמיד אותך על משהו שאתה לא חשבת עליו, ואחרי שאתה תבין אותו ותעמיק בו, אז אתה תבין למה ההיגיון העליון יותר, האלוקי, שאני רוצה שתתחבר אליו, אומר שזה מאוד נכון לשלם 4 ו-5. כי אין בזה היגיון מוחלט שאתה אומר, אדם שגנב ישלם דווקא את מה ש... תודה. אדם, באמת אדם שגנב צריך לשלם את מה שהוא גנב קודם כל. אבל לא כתוב בשום מקום בעולם שלשלם את זה פעם נוספת, זה לא הגיוני. לא אומר, אתה רוצה לתת כנס, אתה רוצה להרתיע, יש כל מיני דברים שאתה רוצה להשיג, ולכן זה משתנה גם, אתה שלום מדבר לדבר או משהו כזה. זה משהו מאוד חשוב, כי לפעמים אני מרגיש שאנחנו כאילו נועלים את השכל שלנו, ואומרים, תשמע, זה ככה זה בתורה, זה מין גזרות הכתוב כאלה וזהו, והתורה היא כזאת, לא מובנת בדיוק, לא... אז אתה יכול להגיד, אני צריך להתאמץ כדי להבין, אבל אל תגיד שהיא לא הגיונית. זה משהו, כן. זה ככה ואני לא נוגע. נכון? זה חלק מהפתיחות שיש בתורה, זה שדווקא היא אומרת, תלמד, תברר, תעמיק, וממילא גם תמיד אומרים שמי שיש לו כוח להתיר זה מישהו יותר גדול. כמו שאתה יותר גדול, אתה יותר יודע להתיר, כי אתה יודע יותר, אז אתה גם יכול יותר להתיר. אתה לא יודע, אתה פוחד, אתה מחמיר. אז לא, תתעסק, תברר, ואז יכול להיות שתגלה באמת שיש לזה. על כל פנים, זה עיקרון חשוב שראינו אותו, הוא אומר, לעולם לא יהיה דבר בתורה סותר את ההיגיון, והנקודה האחרונה שראינו בעריכות בשבוע שעבר, זה הנושא של הניסים. למה יש ניסים, למרות שהם לכאורה בעצם נגד ההיגיון הזה של, של הטבע שבו העולם הולך, שזה בעצם ההיגיון. הטבע זה היגיון שמה שפעל אתמול יפעל היום באותה צורה. משהו שיוצא מגדר הטבע הוא נראה בעצם משהו לא הגיוני, לא טבעי. למה יש ניסים? דיברנו שבוע שעבר איך הוא מסביר את הנושא של הניסים, גם ראינו את התפיסות האחרות, קצת הרמב"ן, ואת הרמב״ם מול את הדברים האלה. עכשיו הפסקה האחרונה פה היא מאוד חשובה גם כן, כי הוא אומר ככה: אולם שאלת קדמות העולם ובריאתו, שאלה שקשה לפותרה היא, וראיות שתי הטענות בשוות, ומה שהכריע לצד הבריאה וקבלה מאדם, מנוח וממשה עליהם השלום, עדות הנבואה שהיא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני. כן, זה ראינו, ברגע שיש לנו נבואה, ברגע שיש לנו קבלה, אז זה מעלה את ההיגיון, נגיד ככה, תשימו לב, היא נאמנה מעדות ההיקש ההגיוני, זאת אומרת, היא מעלה את ההיגיון בעצם למשהו יותר עמוק, ועכשיו ההיגיון מתאמץ להבין את הקבלה הזאת. ואז הוא מוסיף משפט חשוב ואומר ככה, ועם כל זה, אילו ראה אדם המאמין בתורה הכרח הגיוני בדעה על היולי קדמון, בצירוף לדעה שלעולמנו זה קדמו עולמות רבים, לא היה בכך משום פגם באמונתו שעולמנו זה נתחדש רק לפני זמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. אז הוא בעצם פה בשורות האלה פותח פתח מאוד גדול, מאוד יסודי, בכל השאלה של הסתירות או הבדלי התפיסות שיש בין הכתוב בתורה באופן הפשוט של הדברים לבין מה שלכאורה עולה מתוך המחקר ההגיוני, שזה מחקר הטבע שיוצא על ידי המדע. עכשיו הוא אומר את זה בסגנון שלו, מתוך כך לקחו את זה כבר אחריו, אנחנו נראה דוגמה מהרב קוק, הרימו את זה כבר הרבה יותר גבוה את מה שהוא אומר פה. קודם כל נראה את מה שהוא אומר. הוא אומר, אילו ראה אדם מאמין בתורה, יש לך אדם שהוא מאמין לגמרי בתורה וכל מה שכתוב בה מתחילתה ועד סופה, אבל יש לו הכרח הגיוני שהוא על פי המחקר וכולי, הוא הגיע לתפיסה הזאת, על היולי קדמון, היולי קדמון, הכוונה היא לאיזשהו חומר, מגדירים את זה כחומר בלי צורה. כלומר, זה מושג שמשתמשים בו הראשונים, הוא מובא ברמב"ן בהקדמה שלו לתורה. הראשונים השתמשו בו, וכנראה הוא היה אצל הפילוסופים. המושג הזה היה מושג מקובל. דהיינו איזשהו מחקר שמביא אותנו לאיזו תפיסה שלפני שהיה את כל העולם שאנחנו רואים, היה איזה מין חומר בראשיתי כזה, שלא היה לו צורה מסוימת, אבל הוא בעצם איזה מין חומר ראשוני כזה שממנו הכל, ממנו הכל נוצר. זה ככה נגיד בצורה כמובן מאוד... מה? כן, משהו שכמובן מן הסתם בשביל להבין אותו יותר על כל העומקים שלו צריך לעשות את הלימוד של זה. בוא ניקח את זה בצורה פשוטה. אז אם אתה בא ואתה אומר, מה, יצא לי לפי מחקר ההגיוני שבאכן יש חומר כזה, היה חומר כזה קדום מאוד, חומר שבאמת הוא חומר שנראה כדבר שקיים כבר הרבה מאוד שנים, יותר מאשר שנות הבריאה המתוארות בבריאת העולם, בצירוף לדעה שלעולמנו כזה, לעולמנו זה, קדמו עולמות רבים, כמובן שפה הוא רומז לדברי חז"ל, שאומרים שהקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, אז הכוונה היא ברא עולמות וחריבן. זה לא בורא עולמות ומחריבן, אלא היו עולמות והם נחרבו. יש משפט כזה, יש אמירה כזאת בחז"ל. יותר מזה ידוע, רבינו בחיה מביא את זה בתחילת פרשת בהר, והוא קורא לזה סוד השמיטין. מה זה סוד השמיטין? כמו שיש שבע שמיטות ובסוף יש שנת היובל, אומר רבינו בחיה, כתוב בכל הספרים המקובלים, כל המקובלים, שיש בעולם שבע פעמים 7,000 שנה. כן? זאת אומרת, כמו שיש ספירת העומר 7 פעמים 7, כמו שיש בשנות השמיטה 7 פעמים 7, ככה גם בעולם יש 7 פעמים 7. מה?
אנחנו ב-6,000.
אנחנו עכשיו, אנחנו ב-6,000, השאלה היא של איזה עולם. יש מחלוק בין המקובלים אם אנחנו נמצאים בסבב השני או הרביעי של השביעיות שיש בעולם. מה?
של 49,000.
כן.
אז מה קורה?
שנתארגן, ליום שאחרי, כן, לאלף של אחרי. אז עכשיו כמובן שכל אלה דברים באמת מאוד מאוד נסתרים, אבל המקובלים עוסקים בזה. עוסקים בזה, אמרתי דברי חז"ל המפורשים, שיש מציאות כזאת של איך זה בדיוק, מה זה, זה כמובן דבר שהוא קשה מאוד להבין אותו, מה בדיוק קורה וכדומה. אבל האמירה הזאת אומרת גם את האמירה הפשוטה, שאכן מאוד יכול להיות, הדבר הידוע והמפורסם, שלעולמנו כזה קדמו עולמות אחרים. ומילא ברור בצורה פשוטה קודם כל, שמה שאנחנו נמצא היום כל מיני תגליות מדעיות וכדומה, וזה סותר לכאורה את ה-5,700 שנה שהעולם קיים, אז כמובן כבר כל העסק הזה בעצם לא מתחיל, כי ברגע שאתה מאמין במציאות של נס, דהיינו במציאות של בורא, שהוא יכול לחדש בעולם דברים יש מאין וכדומה, אז אם אלה יכול להיות שהייתה בריאה, והיא בצורה כזאת או אחרת נחרבה ונגמרה, עכשיו יש איזשהו מהלך חדש. מה שאתה רואה היום יכול להיות שום מהמהלכים הקודמים. אז אם אתה רוצה לחבר את הדברים האלה, אומר לך החבר בתנאי אחד. השאלה אם אתה מאמין או כופר, היא הכל עומד על דבר אחד. האם אתה מאמין שעולמנו זה, תשימו לב לביטוי, עולמנו זה, זאת אומרת, ה-7,000 שנה שלנו התחילו לפני 5,772 שנה ועוד כמה חודשים, וראשוני האנשים בעולם שלנו, או ראשון האנשים בעולם שלנו, היה אדם הראשון. הוא ראשון האנשים בעולם שלנו, והוא איתו, היה לו התגלות אלוקית שהתחילה איתו איזשהו מהלך רוחני שהוא מתאים לעולם שלנו. יכול להיות שבעולמות אחרים היה מהלכים אחרים. כי אם זה, אגב, אם זה שבע, זאת אומרת שהשביעה הראשונה זה בחינת חסד, והשביעה השנייה זה בחינת גבורה, אז יכול להיות שזה משנה את כל ההנהגה של מה שקורה באלפי שנות העולם האלה. שיש הנהגה כזאת ויש הנהגה כזאת, וכל העולם מתנהג באיזשהו הנהגה. אנחנו לא יודעים, דברים מאוד מאוד נסתרים. העולם שלנו, מה שזה יותר מדי מעלינו, מה אנחנו צריכים להאמין? מה התורה אומרת לנו? אומרת לנו, מפשיטה את הדברים, תכף נראה שהרב קוק מסביר את זה, אומרת לנו, לפני איקס שנים, העולם שלנו, היה אדם הראשון, קיבל את הציווי כך וכך, חטא, חזר, קראו לו כך וכך דברים, בתוך העולם הזה אתם חיים, תפעלו את המקסימום הנכון בתוך העולם הזה. ואלה, אין פה סתירה כלפי הדברים האחרים, בעצם מה שאנחנו קוראים היום סתירה של דת ומדע, זה הסתירה שהוא בעצם מדבר עליה פה, בין ההיגיון הטבעי, שמדבר על תהליכים ארוכים, מדעיים, שהם שופטים את הדברים בראייה שלהם, ונותנים לדברים ממילא הרבה יותר שנים, וכל מיני צורות אחרות, לבין ההיגיון האלוקי, לבין ההיגיון התורני, שאומר לא, לפני 5-700 שנה התחיל העולם הזה. זה בעצם ברמה הפשוטה והיסודית של הדברים, הוא בעצם מיישב את הסתירה הזאת, אפשר לומר כביכול, שרוצים לומר בין דת למדע בצורה הפשוטה הזאת. מה שהרב קוק לוקח כנראה ממנו ועל זה בונה את הקומה הבאה, זה נמצא באיגרת צדיק א', אם יש פה כמה ספרים, אם לא נסתכל ככה ביחד, נסות קצת אדם. איגרת צדיק א', זה איגרת שכולה עוסקת בנושא הזה, ויש, אני רוצה לקרוא קטע אחד, כל האיגרת חשובה, אבל קטע אחד שמתחיל במילים ועל דבר מניין שנות היצירה ביחס לחשבונות הגיאולוגיים בזמננו. כך היא הלכה רווחת שהיו כבר תקופות רבות קודם למניין תקופתנו, הוא מפורסם בכל המקובלים הקדמונים, ובמדרש רבה שהיה בונה עולמות ומחריבן, ובזוהר פרשת ויקרא שהיו מיני אנשים חוץ מאדם שנאמר בתורה. שם צריך להזכיר יפה את המליצות העמוקות. אם כן, אותם החפירות מורות לנו שנמצאו תקופות של ברואים ואנשים בכללם, אבל שלא הייתה בינתיים חורבן כללי ויצירה חדשה, על זה אין מופת מוכיח. מאוד מזכיר את הביטוי שלנו פה. כן, מופת מוכיח, זאת אומרת, הוכחה חד משמעית, הגיונית, לוגית, כי אם השערות פורחות באוויר, שאין לחוש להם כלל. זאת אומרת, קודם כל הרב אומר, על מה בנויה הסתירה? הסתירה בנויה על הנחה לוגית, מדעית, הגיונית, שאומרת, התהליכים שפועלים היום, הם פעלו כמו שהם לאורך כל השנים. ממילא זה כך וכך אלפי או מיליוני שנים. אבל אם אתה תכניס בפנים עוד נקודה אחת של בריאה וחורבן שהיה באמצע, כמובן שמשנה את כל התמונה. אז ברור שמי שמגיע לזה בלי שום אמונה, כי אין לו את כל הקבלה ואת כל ההשתלשלות שיש לנו דרך התורה, אז הוא כמובן עומד עם התפיסה הזאת. מי שיש לו את התפיסה הזאת אומר, אוקיי, הנה, בונה עולמות ומחריבן, זה כל התגליות האלה, מה שאנחנו יודעים על העולם שלנו, זה נכון לפי התורה לעולם שלנו. זה בעצם הקומה הבסיסית שהיא מזכירה לנו מאוד הכוזרי, זה נראה לי, למרות שאין פה מקורות למטה, אבל זה די ברור שהכוזרי הוא אחד המקורות לדברים שלו, זה פשיטה. אלא שהרב קוק כדרכו בונה על זה בעצם את הקומה היותר פנימית שנמצאת בעומק הדברים של הכוזרי, וכאן הוא מוסיף כמה משפטים מאוד חשובים, אני רוצה שנראה אותם ביחד. אבל באמת אין אנו נזקקים לכל זה, שאפילו אם היה מתברר לנו שהיה סדר היצירה בדרך התפתחות המינים, פה הוא מתייחס כמובן לתורת דרווין, שבזמנו הייתה כמובן מאוד מאוד נפוצה ותפסה כאמת מוכרחת כמעט מדעית, שכמובן אחר כך זה כבר התחיל, זה גם זה להשתנות, אבל אז היה מאוד חזק. גם כן אין שום סתירה. למה? שאנו מונים כפי הפשטות של פסוקי תורה, שנוגע לנו הרבה יותר מכל הידיעות הקדומות, שאין לנו עמהן ערך מרובה. והתורה ודאי סתמה במעשה בראשית, ודיברה ברמיזות ומשלים. שהרי הכל יודעים שמעשה בראשית הם בכלל סתרי תורה. ואם היו כל הדברים רק פשוטם, איזה סתר יש כאן? הוא כבר אמרו במדרש, להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ודם, אי אפשר. לפיכך, שטן הכתוב בראשית ברא אלוקים. והעיקר, עכשיו הוא אומר יסוד גדול, שימו לב ליסוד הזה, והעיקר היא הידיעה העולה מכל העניין לדעת השם, וחיי המוסר האמיתי. והקדוש ברוך הוא נותן במשקל, אפילו את הרוח שחי להנביאים, הוא צמצם, שדווקא כשיכנסו הדברים הגדולים שבאלה העניינים, באלה הציורים, דהיינו בפסוקים האלה שבראשית, יוכלו בני אדם לשאוב מהם כל השתדלותם את כל היותר מועיל ויסגב להם, ואור יקרות וכיפאון שהם סתרי תורה, שבעולם הזה הם יקרים ויהיו כפויים לעתיד לבוא, כוונה היא גלויים לעתיד לבוא, רק הוא יגלה לנו פרטי הדברים. אבל על כל פנים אין שום סתירה לשום דבר מן התורה, מכל דעה מחקרית שבעולם כלל, אלא שהם צריכים לקבל השערות לוודאיות, אפילו אם מוסכמות הרבה, כי הם כציץ נובל, שעוד מעט יתפתחו יותר כלי הדרישה המדעיים, ותהיינה כל השערות החדשות, אלא הגו לכלס, ויבואו תובנות, יבואו תובנות חדשות. אז אני רוצה, צריך, חשוב ללמוד את כל האיגרת, ממילא זה קיים בתוכנית של הישיבה, בתוך האיגרות, אני מקווה ש... עוסקים בעבודה הזאת של לימוד התוכנית הישיבתית, אז אגרות באיזה שיעור זה נמצא שם? שיעור ב', תוכנית של הישיבה, מי זוכר איפה... מה? אז שיעור ב', צעים פה, עוסקים. יש פקיעות באגרות, לא עוסקים. מה? לא עוסקים זה לא טוב. לומדים שעתיים ביום אמונה ולא מספיקים את זה. מה? שלמה. תבדקו את עצמכם, כי זה יסודות, באמת יסודות בסיסיים ביותר, שצריך לראות שלא חלילה דלג עליהם. טוב, על כל פנים, מה אומר, אז אני ככה בתקציר, בתקציר, מה אומר הרב? הרב אומר יסוד מאוד גדול, הוא אומר ככה. התורה... חשוב להבין פה את העומק של הדברים. התורה היא לא ספר מדע, אלא היא ספר מוסרי. כלומר, המהות של התורה זה לא לספר לנו את ההיסטוריה ואת קורות העולם מה היה. הכל נמדד בתורה, כל מה שיכתב בתורה, מבחינת הקדוש ברוך הוא, נמדד לפי מדד אחד בלבד. מה ישפיע טוב על הקוראים את התורה, על הלומדים את התורה. מה יעשה אותם אנשים יותר טובים, מוסריים, מאמינים, וכל הערכים הטובים הללו. מה שנכנס לתוך הגבולות גזרה האלה, ייכנס לתוך התורה. אומר הרב, בהקשר הזה של בריאת העולם, מה הקדוש ברוך הוא עשה כלפי הנושא הזה של בריאת העולם? הוא החליט לצמצם את פסוקי הבריאה, במספר פסוקים מאוד מאורפלים, שבהם יהיה כתוב שדבר אחד בעצם. דע לך, לעולם יש משגיח, יש לעולם בורא, הוא מנהיג את העולם, והוא יצר אותו. איך הוא יצר אותו? עזוב את זה כרגע, בשלב הבא תתעסק עם זה, אל תתעסק עם זה בשלב הראשון. אבל דבר אחד ברור, אתה ודאי מבין, שכמו כל אחד שנוסע בכביש החוף, הוא רואה שלט גדול שכתוב ש... יודע, דרוקר בונה דירות בפתח תקווה. דרוקר בחיים לא היה באתר בנייה הזה בפתח תקווה. הוא יושב בגדלי עזריאלי שם באיזה קומה 28, והוא שם חותם חוזים על נדלן, על קרקעות, והוא קורא לשם לפגישה את האדריכל ואת המהנדס, ואת הכסף הוא בסוף רואה בחשבון בנק, לא במחשב, הוא רואה אותו. הוא לא היה בחיים באתר בנייה הזה. אבל בשלטים כתוב דרוקר בונה פתח תקווה. לא כתוב שאחמד בונה, לא הסודני בונה, לא הרומני בונה, לא, אפילו לא האדריכל החשוב שזה, ולא המהנדס שחישב את כל הכמויות של החומרים שצריך שם. מה שכתוב זה מי שהגה את העניין, מי שהוא בא למאה, מי שייסד את העניין, הוא בונה. לכולם ברור שזה עובר הרבה אנשים עד שזה מגיע לבניין עצמו. אז כשכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אנחנו מקבלים את האווירה החשובה והמרכזית שיש לעולם מנהיג ובורא. התורה כרגע לא מתעסקת להגיד לנו איך דרוקר קרא לאלפרין, שקרא לליכטנשטיין, שקרא ללייבוביץ', שקרא אני לא יודע למי, כדי למי שאתם לא רוצים, כדי שיבנה את הבית. מה? כן, זה סתם השמות שבאו לי לה. כן. למה? כי לא שאני אחר כך לא ארצה לדעת, דווקא מעניין אותי לדעת באמת כל אחד מה הוא עשה, מה חלקו בתוך הסיפור. אבל זה לא כרגע הנקודה המרכזית. כרגע הנקודה המרכזית מבחינתי זה להבין שכן, שיש לעולם בורא. איך בדיוק קרתה הבריאה הזאת? אומר הרב קוק, בעצם זה סוד. מעשה בראשית זה סוד עצום. עכשיו זה סוד גם של המדע וגם סוד רוחני. יש כאן סוד רוחני שמקופל בתוך סוד מדעי, ושני הדברים האלה כרגע אי אפשר לדעת אותם. בכוונה כרגע אי אפשר לדעת אותם. והעולם מתחיל להתקדם, ולאט לאט, תוך כדי ההתקדמות של העולם, יותר ויותר הסוד הזה מתחיל להיפתח. וככל שהעולם מתקדם, והמדע מתקדם, ולימוד הקבלה מתקדם, אנחנו לאט לאט, בתוכו, בפנים, מתקדמים להבין באמת איך זה היה. אבל זה יגיע. אגב, זה מגיע לא בבת אחת, זה מגיע דרך זה שבינתיים כל מיני סודות בדרך מתגלים. לדוגמה, העולם חשב הרבה שנים שבכלל מה שקורה בעולם זה שלא כדור הארץ מסתובב מסביב וזה, אלא זה הפוך, כולם מסתובבים סביבו, ככה חשבו. ככה חשבו הרבה שנים. אז יחידי סגולה ידעו את זה תמיד שזה לא ככה. בעם ישראל ואולי גם באומות העולם. אבל לא עזר להם. ניסו להגיד את זה, אף אחד לא שמע להם. בעם ישראל גם לא ניסו להגיד את זה, כי ידעו שזה לא הגיע הזמן עוד לפרסם את זה בעולם. אז השאירו את העולם ככה, חושב כאילו בטעות. וזה מה שהיה טוב, לאותה תקופה, זה מה שהיה טוב. ולמה זה היה טוב? הרב קוק מסביר למה זה היה טוב. כי זה התאים לרמה של האנשים באותו זמן לחשוב שהם יציבים, וזה לא זז, אתם יודעים, זה כמו ילד שאומרים לו שהעולם בתנועה, אז הוא מתחיל לחשוב שהבית שלו ייפול מחר בבוקר. ילד קטן שאומרים לו שזה, אז הוא לא בטוח שמחר בבוקר הוא, עד שהוא מתבגר, אז הוא מבין שזה הכל יחסי, ויש כוח משיכה, ויש זה, והוא לא יכול להיות רגוע, הוא לא מחר בבוקר הולך ליפול מהכיסא כשהוא יישב עליו, בגלל שהכל פה בתנועה. אבל זה בגלל שהוא ילד הוא לא מבין את זה, אז כשהוא ילד הקדוש ברוך הוא נותן לו לא להבין בזה יותר מדי, ואז הוא רגוע. כשהוא גדל והוא מתחיל להבין בזה, הוא גם יודע איך להרגיע את עצמו, כי יש לו כבר יכולת תפיסה יותר גדולה. ככה גם העולם בדיוק. אז העולם כשהוא נמצא במצב X, ילד בן 10, אז הוא חושב א', כשהוא ילד בן 20 הוא חושב ב', שמתאים למה שנכון לילד, לאדם בן 20. וכשהוא מגיע לגיל 60 הוא פתאום, לכן אמר הרב קוק, היום חושבים שזה התפתחות המילים, זה הדבר הנכון, אז צריך לקחת מזה את הנקודה החשובה, ובטח יש בזה משהו. יש בזה איזו נקודה אמיתית. יכול להיות עוד כמה שנים מתברר שזה לא התיאוריה המוחלטת לגבי בריאת העולם, אבל יש בזה איזה משהו. אז בואו נבין מה יש בזה. ולכן יש פסקאות באורות הקודש, מי שמכיר באורות הקודש, יש כמה פסקאות שבהם הקדוש שבהם הרב קוק מסביר והם הרב קוק מסביר למה התפיסה של דרווין של התפתחות המינים היא קרובה מאוד לתפיסה הקבלית של התפתחות הדרגתית שיש מבחינה רוחנית בעולם, מה שנקרא בקבלה השתלשלות דרגאין. השתלשלות דרגאין זאת אומרת שזה האלוקות מגיעה לעולם בהשתלשלות איטית הדרגתית, וכל פעם מתגלה עוד חלק מהאלוקות, וככה זה מתבשל ונתפס בעיני הבריאה כמו שצריך. אז זה איטים. והנה הרב קוק עצמו אומר, אבל יכול להיות שכל זה יתברר שזה לא נכון. אז זה לא, סותר. כשחשבו שזה נכון, אז אני רוצה להבין מה קיבלתי מהתפיסה הזאת. וקיבלתי משהו אמיתי, ומשהו מזה כנראה איכשהו בסוף גם יהיה נכון. מה האמת המוחדת האחרונה ביותר, לאט לאט היא מתבררת. עם ההתפתחות המדעית, עם ההתפתחות הרוחנית, הדברים מתבררים. אבל בינתיים מה שבטוח דבר אחד, גם אדם בן 5 וגם אדם בן 80 יכולים לקרוא את הפסוקים של פרשת בראשית, בראשית ברא העולם, ולהבין או לא להבין בהם אותו הדבר, ולקבל את אותו רושם. והרושם הוא, הקדוש ברוך הוא יצר וברא את עולמנו זה, שהתחדש לפני 5,700 שנה, והוא התגלה לאדם הראשון ונתן לו שליחות בתפקיד. זה מה שחשוב.
אבל אתה אמר שככל שיותר העולם מתפתח יותר, אז יותר מגלים בהם לתורה. עכשיו, אנחנו אמרנו שמגלה יותר, אז זה לא יהיה...
להגיד, להגיד מעשה בראשית לבשר ואדם, הכוונה היא מההתחלה. מנתינת התורה לפני 3,500 שנה, אם היו כותבים שם את כל הסודות האלה, העולם לא היה יכול, לא היה בשל לקבל אותם. אז הקדוש ברוך הוא סתם את מעשה בראשית, ובניגוד לפרשיות אחרות, שאתה מבין עברית, מה כתוב? היום מרשים בן אברהם, לך לך. אתה מבין מה הוא אמר לו, מה הוא אומר לך? יש פרשנות, יש עומק, אבל אתה מבין מה הוא אומר? פה אתה לא מבין כלום. טוב, עבור, שמיים וארץ, אורות, ביום האלוקי, תהיה אור, הכל יהיה אור. אז באמת, הוא אמר ככה, כמו שילד מדמיין את זה בגן, יום אחד באו, קמו בבוקר, ופתאום כל העצים יצאו. זה חייב להיות שזה ככה? ואולי זה היה תהליך של מיליון שנה, אולי של 50 מיליון שנה. שמבחינת, כאילו, לא היה משמעות ל-50 מיליון שנה האלה, כי עד שלא היה אדם הראשון, אנחנו לא מתחילים לספור את זה. אבל מבחינה מדעית, מבחינה פיזיקלית, היה פה תהליך של 50 מיליון שנה. לכן לא סותר, אם מישהו מזהה היום איזה אבן, שהוא אומר, לפי התהליכים שאני מכיר, אז נראה לי לוקח ל-50 מיליון שנה כדי להיות אבן כזאת. בסדר, זה הקדוש ברוך הוא לפני 50 מיליון שנה, ברא את אותו יולי קדמו, לא יודע איך שתקרא לו, כמו שהכוזרי אומר, ואמר לו, תתחיל לרוץ. אמר, התחיל להריץ את היולי הזה, תתחיל להתגלגל. זה נקרא, ביום אלוהים יהיה אור, או ביום אלוהים יהיה שמיים, יהיה ארץ, יהיה זה. הוא אמר לה, יולי הזה, תתחיל לעבוד. זה תהליך, תמשך, קוראים כל מיני דברים, הרבה שנים. כן.
אתה לא יכול להגיד שהעולם ב-5,700 וזה? עד שהעולם נוצר? או אנחנו סופרים את זה?
מעד שהאדם נוצר זה 5,700 שנה.
לא יכול להגיד העולם, בריאת העולם, כותבים תמיד בריאת העולם, אז אולי זה לא נכון.
מבחינתנו בריאת העולם זה בריאת האדם, כי מה שמשמעותי, מה שמשמעותי בעולם, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. מה שמשמעותי בעולם זה האדם. אם העיקר זה המוסר, אם אתה בא עכשיו לחקור איזה מחקר מדעי, אובייקטיבי, אתה רוצה לדעת מה היה, כמו אדם מדען באוניברסיטה, הוא רוצה לדעת מה היה, על זה הוא מקבל את הכסף, מקבל דוקטורט, פרופסורה, זה העבודה שלו, הוא רוצה לחקור, הוא בא בבוקר למעבדה שלו, מתחיל לחקור. אבל אם נקודת המוצא שלך מראש היא מוסרית רוחנית, אז ממילא, כל מה שהיה לפני כן, הוא מעניין אותך ברמת, לא סתם הסקרנות, גם ברמה רוחנית, חשוב לך לדעת איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי זה משמעותי, אבל זה לא קריטי. זה לא קריטי. קריטי כן לדעת שאתה נוצרת, אתה כבריאה, כאדם, אנחנו כמין האדם, התחברנו לקדוש ברוך הוא לפני 5,700 שנה, הוא התגלה לאדם הראשון, ותקראו את הרמב"ן על פרשת בראשית, על החטא של האדם הראשון, הרמב"ן אומר את זה שם, הרמב"ן אומר, כל הסיפור מעשה בראשית, הכל, מה נכתב שם? החטא. החטא, ואחר כך החטאים האחרים, לא בשביל להגיד לנו הכל פה כולם חוטאים, אלא כדי להגיד מבחינה מוסרית מה קורה. אם אתה חוטא, הורדת את העולם, תראה מה קרה לאדם הראשון, אחרי שהוא חטא, תראה מה קרה. דור המבול, תראה מה הם חטאו, תראו מה קרה. דור הפלגה חטאו, תראו מה קרה. אברהם אבינו לא חטא, תראו מה קרה לו. כלומר, כל מה שעולה מהתורה זה הכל מוסר ואמונה. שאומרים לך, תראה, אם תתנהג ככה, זה יהיה ככה, אדם הראשון היה יכול לא לחטוא, העולם היה במצב הרבה יותר גבוה. אם הוא היה מתייחס נכון לעצי גן עדן ובורר מהם, היה אוכל ממה שצריך ולא, הוא היה נמצא מצב יותר גבוה. הוא לא עשה, הוא הפיל את העולם, עכשיו הדרך תהיה אחרת, הדרך תהיה, הסיבוב שנגיע בסוף לחזרה, למקור שהיינו, העליון, יהיה יותר ארוך, יותר מסובך, אבל נגיע לזה חזרה. אבל המוסר והאמונה זה מה שחשוב, לכן מבחינתנו בריאת העולם זה בריאת האדם. אגב, זה גם כפשוטו ככה, כ"ה באלול התחיל העולם, נגיד לפי הימים, כאילו שהימים הם כפשוטה, כן? לא שכל יום בבריאה הוא כמה, אולי אלפי שנים וקוראים לזה יום. א' תשרי, זה בריאת העולם, מה אנחנו חוגגים בראש שנה? אנחנו חוגגים את האדם הראשון. כי אז העולם בעצם יצא תכלס מהכוח אל הפועל, ועכשיו כל הבריאה שווה. מה הבריאה שווה אם היא רק איזה אוסף של המון המון יצורים שיש כאן מאוד נחמדים, אבל מי יוציא אותם מהכוח אל הפועל? מי באמת ירומם אותם? מי יעבוד איתם נכון? רק האדם. בגלל בשבילו נברא עולם, והוא מהעולם, הוא לוקח את העולם ולוקח אותו בשבילו, ואת הכל מקרב לאלוקות, את הכל מרומם לאלוקות. ולכן, גם אם לא תגיד בונה עולמות ומחריבן, שזה אמת כנראה בפני עצמה, אמת רוחנית ואולי גם מעשית בפני עצמה, אומר הרב קוק, גם אם לא תגיד את זה, למעשה כל תיאוריה מדעית אתה יכול להכניס אותה באופן עקרוני בתוך הסימן שאלה הגדול הזה שנקרא מעשה בראשית, כי לא כתוב שם כלום. זאת אומרת, כתוב שם הכל, אבל כביכול לא כתוב כלום. מבחינת האמת המוחלטת, כל אמת מדעית שהיא אמת מוחלטת הגיונית, היא בטוח נמצאת בתוך מעשה בראשית. זאת אומרת, היא משהו שהוא אין עליו סתירות, לא משהו שעוד כמה שנים פתאום המדע בעצמו יגלה בו סדקים. אלא אם יוכח משהו בצורה מוחלטת, חד משמעית, חייב להיות לו מקום בתוך הפנימיות של מעשה בראשית. מקום גם מדעי, וממילא גם רוחני. זאת אומרת, אם זה אמת מדעית, אז היא בוודאי גם מקפלת בתוכה איזה אמת רוחנית. וגם כותבים את זה, ראיתי שהרב אבינר כותב את זה על המפץ הגדול, הוא כותב את זה, והרבה מביאים את זה. אז הרב קוק אמרנו, אומר את זה על תורת ההתפתחות, והיום אומרים את זה על המפץ הגדול. אתה לוקח את נקודות האמת, בהנחה שהתפיסה הזאת תישאר מוחלטת ונכונה, בוא נראה את נקודות האמת שיש בה, ואיך זה נמצא בתוך מעשה בראשית. עכשיו אני לא אבעל, אם מחר יהיה מחקר חדש, ויגיד שכל זה בעצם יתברר כלא נכון. בסדר, אז אוקיי. אז חשבנו ככה, לקחנו מזה איזשהו נקודות אמת, יכול להיות שהם נשארו, ואולי זה לא אומר שכל הדבר הזה לא נכון, אלא רק חלקים ממנו, ועכשיו מתחדש המדע ומתחדש את התובנה. ככה שהכל פשוט, כל הסתירה הזאת היא סתירה מדומה כתוצאה מזה שחושבים שהתורה היא איזשהו ספר מדעי, שהוא אמר לנו איקס שנים, ועכשיו הכל צריך, וזה לא נכון. התורה היא ספר מוסר, ספר אמונה, ספר של יראת שמיים, ספר של קרבת אלוקים, זה עניינה של התורה. ומה שירחיק מהדבר הזה לא נכתב בתורה. וזה היה מרחיק לכתוב שם סודות שהם לא היו מובנים, או תגליות שהם היו לפני זמנם והאדם לא היה יכול לקלוט אותם. לכן הקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו מסדר לנו שהתגליות המדעיות בעולם הן מגיעות אלינו בשלבים. לאט לאט אנחנו מגלים עוד ומבשילים לקלוט עוד, ועד גם מבחינה רוחנית אנחנו בשלים לקלוט עוד, וההתפתחות הזאת עד שמלאה הארץ דעה את השם, ובאמת כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, וגם ילד קטן יוכל במעשה בראשית לספר את סודות הבריאה, וזה יהיה לו מאוד מאוד פשוט. מה שפעם זה היה דבר שהיה נראה לא נתפס בכלל, אי אפשר היה בכלל לדבר על זה, כי זה ההתקדמות שיש בעולם. העולם מתקדם, לא דורך במקום, מבחינה חיובית הוא מתקדם. פעם חשבו שהקדוש ברוך הוא זה גוף כזה, זה משהו, זה היום אף אחד לא חושב ככה. העולם מתקדם בתפיסה הרוחנית שלו, אבל זה תהליך, תהליך שאנחנו עושים אותו. אנחנו בהתקדמות הרוחנית שלנו מקדמים את כל העולם ומאפשרים ממילא לקליטה של הדברים היותר אמיתיים, עד שנגיע לחקר האמת המוחלטת. אז הכוזרי בעצם ככה רמז כבר הרבה לפני הרב קוק, כבר רומז לדבר הזה, שבעצם אדם שמאמין בתורה הוא מה שחשוב, שיאמין שעולמנו זה התחדש לפני זמן מסוים, ושראשוני האנשים בו היו אדם ונוח. אם הוא מאמין בזה, הוא בעצם מבין את התכלית של העולם ואת המהות של העולם מבחינת חידוש הבריאה על ידי הקדוש ברוך הוא, ומילא אם זה מסתדר לו, אם זה אמת מדעית שהוא יודע אותה, אז אין שום בעיה, אין שום סתירה בין הדברים האלה. הוא לא מפרט, הרב קוק מפרט יותר לעומק למה באמת הדברים האלה לא סותרים. טוב.